שיעור מוקדש כמובן גם לרפואתם השלמה של פצועי הטרור הרצחני היום בנתניה, להביא בין החיים לחיים עילוי לנשמותיהם של ההרוגים. ערב טוב, אני רוצה הפעם לעסוק ברשותכם בסוגיה שנתתי דעתי עליה ביום שישי בערב שבת. נדמה לי שנפתח פה צוהר מעניין מאוד שהוא פשוט, אבל לא נתתי דעתי עליו אף פעם. והוא חידוש מופלא, לא רק ששייך לפרשה שלנו השבוע, לפרשת ויצא. הוא מקושר, אם אינני טועה, להבנה, לא הייתי אומר מחודשת, אבל מודגשת אחרת לגמרי בכל ספר בראשית. בכל ספר בראשית, ואולי מזה גם הלאה. הסוגיה קשורה למה שאני רוצה לקרוא בהמשך, הקוד של איש ואשתו. אבל נגיע לכל מתוך הפרשה הזאת, פרשת ויצא, שהיא כמובן כל כולה הסוגיה הזאת של הקמת המשפחה עם כל הסיבוכים, למרות כל הניסיונות להרוס את הקמת המשפחה הזאת מצידו של לבן מפה, מצידו של עשיו בהתחלה. בית יעקב קם בפרשה הזאת. בעצם מפרשת ויצא אנחנו מתחילים את החלק הבא של הספר, תקומתו של העם. לא עוד עיסוק בעשיו ויעקב, ביצחק וישמעאל, באברהם ובלוט, באברהם ונמרוד, במבול ונוח, בקין והבל, בשט והבל. ועכשיו יהיו הרבה בעיות, אבל זה יהיה בתוך הבית. ועכשיו מתחילים לבנות את בית יעקב. ובכל זאת אני רוצה לבחור מתוך הפרשה הזאת דווקא בפסוק אחד, שמתוך כמה פסוקים גם הוא נראה ככה צורם ממבט ראשון, לא נעים. ואני לא מתכוון דווקא ללבן, הפעם ליעקב. כי למצוא משהו צורם אצל לבן מאוד קשה, כי קשה למצוא שם משהו לא צורם. כולו צרימה אחת גדולה. אני רוצה לעסוק ביעקב. אחרי 7 שנות עבודה, ולפני הרמאות הבאה בתור של לבן, פונה יעקב אל לבן ואומר, ויאמר יעקב אל לבן, הבא את אשתי. כי מלאו ימי ואבואה אליה. את האמת, לא נשמע יפה. לא מכובד. כך לא מדברים בבית ספרים. מקוצר זמן, אומר ישר, ראשי קצת מעריך בזה, הוא מבליע את השאלה בסוף דבריו, אפילו קל שבקלים לא אומר כן. ואבואה אליה, מה זה הדבר הזה? הווה את אשתי ואבואה אליה, מה? קל שבקלים, לא מדברים כך. רש"י אומר, אלא להעמיד תולדות, אמר כן. במדרש אחר מופיע, יודע יעקב שהוא עתיד להעמיד 12 שבטים. אמר, אני כבר בן 84, מי שיעשה את החשבון. התשובה היא מדהימה, אבל הקושי עדיין קצת צורם לנו. יש מהמדרשים המאוחרים שלמדו יפה, הווה את אשתי, הווה ה' ב' וה' זה 12. 12 שבטים. והוא מבקש מרחל, הווה את אשתי, משם אני רוצה את 12. ולבן מסובב. על דרך הדרוש, הכל יפה. ועדיין הקושי קיים. לי קשה אגב לפני המילים ועבור הידיה. עם כל הכבוד יעקב, אני מבין שאתה מחכה הרבה זמן, אבל היא עוד לא אשתך. היא במקרה הטוב ארוסתך. Please wait, אומר הטלפון כשאתה ממש ממש בלחץ. חכה קצת. עוד מעט, תהיה אשתך. אגב, הווה בעברית זו מילה שקיימת במקרא עוד לפני כאן. לא, זה לא מתחיל בהווה נגילה. הווה זה מילה עתיקה מאוד. איך אומרים דור בוני המגדל? הווה נלבנה לבינים. הם ככה מתכננים את בניית המגדל. הווה נלבנה לבינים. והקדוש ברוך הוא מיישיב לעומתם, הווה נרדה ונבלה שם שפתם. אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. רשי שם, אני מביא אותו במקור 4, רשי שם אומר מילה מאוד מעניינת על המילה הווה. תמיד אגב, כשאנחנו רוצים ללמוד מילה, אנחנו הולכים לפעם הראשונה שהיא מופיעה. אנחנו חוזרים על העיקרון הזה בכל פעם. הווה, אומר רשי, הזמינו עצמכם. אגב, מכאן בהחלט מקור יפה להווה נגילה. הזמינו עצמכם. כל הווה לשון הזמנה הוא שמכינים עצמם ומתחברים למלאכה או לעיצה או למסע. הזמינו. לפי זה הווה את אשתי זה לא איזו מילה של התרגשות. אני בלחץ. חלילה. זה משפט מאוד מתוכנן. הווה את אשתי, יש כאן הזמנה ברורה לגמרי, הכל מזומן, הכל מסודר, אין כאן טעות. לא נאמר אשתי בטעות, וגם לא נאמר ואבוא אליה בטעות. מרתק פירושו של רבינו בחיי, תלמיד הרמב"ן, ואני ברשותכם רוצה לפתוח בו, כי הוא עושה פה מהפכה תפיסתית מדהימה. זה עוד לא קשור למה שאמרתי לאורך כל ספר בראשית. כדי להבין אותו, כדי להבין איך אפשר בכלל לדבר על מה שהוא מדבר, אני ארצה ללמוד את ספר בראשית בקוד הזה. אבל קודם כל בוא נראה דברי רבנו בחיי. רבנו בחיי עוסק באותה שאלה שרשי שאל בהתחלה, לא על המילה אשתי, אלא על ואבוה אליה. הבקשה כאילו חלילה במלכאות טכנית הזאת, כל כך לא, אפילו קל שבקלים לא אומר כן. אומר רבינו בחיי דברים מופלאים. וייתכן לפרש, מקור 5. אני מתנצל על קוטם האותיות, אבל ככה זה קצת לצורך האתגר. וייתכן לפרש כי הדיבור הזה ליעקב לא היה מצד התאווה ואבוה אליה, שהיה בו רוע מוסר. מצד התאווה זה לא מוסרי, רק אלא מצד השכל. עכשיו תפיסה מדהימה. וידוע שאין הפרש אצל השכל בין איברי המשגל, האיברים האינטימיים, לשאר האיברים כגון הפנים והידיים. למה אתה רואה הפרש? כי אתה חי מצד התאווה. בפלנטה שאני נמצא בה לא יפה. רבינו בחיי הולך לעשות פה הפוך על הפוך. עוד מעט תראה את זה. ומעולם אדם ואשתו לא עשו להם חגורות לחסות בשר ערווה, עד שאכלו והמשיכו כוח מעץ הדעת ונתלבשו בתאוות. אבל המדרגה, דיברנו על זה יותר מפעם בפרשת בראשית, המדרגה, הצורך הזה להתכסות את הערווה, לא מעיד על גובה המוסר, אלא על נומך המוסר. המצב המוסרי הנורמלי היה והיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו, והתהלך השם אלוקים לרוח היום בגן. אחר כך, עם התלבשות התאוות בעקבות האכילה, אז הם צריכים לעשות חגורות לחסות בשר ערווה. אתם יודעים להתפס אחרת. למה? המשיך רבנו בחיי. כי השכל, מצד השכל, השכל כשרבנו בחיי מדבר על השכל, הוא מתכוון למילה הזאת כמו שהרמב״ם קורא לה במורה נבוכים. השכל זה לא ההיגיון של היום. ההיגיון היחסי, ההיגיון הנורמטיבי הזה או האחר. השכל זה השכל העליון, השכל המוחלט. מצד השכל, לוגית, מה ההבדל בין עברי התאווה לפנים ולידיים? ההבדל קיים מפני שכאן אתה חש אי שליטה, כי כאן אתה חש כל מיני דברים אחרים. והוא ממשיך. וכיוון שכן, היו האבות שכליים כמלאכי השרת, אין לתמוע עליהם בדבר הזה, כי כל כוונתם בהשתמשם בכלי הגוף כדי להימשך אחר השכל. גם האימהות, רחל ולאה, הפרשה שלנו אגב מלאה בזה. כאן רומז רבנו בחיי לאחת הפרשות הכי קשות, פרשת הדודאים. פעם עסקנו באריכות בפרשת הדודאים. אבל כאן רומז לזה רבנו בחיי, ברור, זוכרים את הפרשה? הבאתי את הפסוקים מלמטה, נשמור רגע אצבע ברבנו בחיי, רק נזכור את הפסוקים. הילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה, נכון? זה אחרי שיהודה נולד ולאה עמדה מלדת, רחל עדיין עקרה, יעקב נמצא בשדה, ורחל ולאה יושבות יחד, ראובן בנה הבכור של לאה חוזר עם דודאים מן השדה, ותאמר רחל אל לאה, תני מעלי מדודאי בנך. ותאמר לה, ומכאן זה לא נעים הפסוקים, ותאמר לה, לאה לרחל, המעט תחת אישי, ולקחת גם את דודאי בני, ותאמר רחל, אגב הדיון הזה, ותאמר רחל, לכן ישכב אמך הלילה תחת דודאי בנך. מה הולך פה? ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אליי תבוא, כי סחור סחרתיך בדודאי בני. וישכב אמה בלילה, הוא. היינו מצפים בעברית לוישכב עמה בלילה, ההוא. וישמע אלוהים אל לאה, אני דווקא הייתי מצפה אולי לתגובה שלילית על ההתנהגות הזו, לא? אליי תבוא, סחור סחרתיך, ותצא לאה לקראתו. איזה מין סגנון זה, ותצא לאה לקראתו? על הפסוק ותצא דינה בת לאה דורשים דרשות קשות. ותצא לאה לקראתו, מה בדיוק הולך פה? ותאמר אליי תבוא כי סחור סחרתיך. וישמע אלוהים אליה, ותאר ותלד ליעקב בן חמישי. ותאמר אליה נתן אלוהים זכריה שנתתי שפחתי לאישי. אגב, שימו לב לביטוי אישי, כמה פעמים הוא מופיע פה. המעט כחתך את אישי. היא קוראת לו יששכר כי נתתי שפחתי לאישי. ותאר עוד לאה ותלד בן שישי ליעקב, ותאמר אליה זבדני אלוהים זה וטוב, הפעם יזבלני אישי. הקוד אישי מתחיל רק בפרשה שלנו. ראובן נקרא ראובן כי אתה יאהבני אישי, לא בעלי. לוי נקרא לוי כי הפעם ילווה אישי אליי. יששכר נתתי שפחתי לאישי, זבולון הפעם יזבלני אישי. אתם אגב שומעים מה אומרת רחל ללאה על המעט, לאה לרחל על המעט קחתך את אישי? אישי, זה מעניין מאוד, לא בא לי. למרות שבעצם התביעה כאן היא לכן ישכב אמך הלילה, דבר מופלא. אני חוזר לרבנו בחיי, רבנו בחיי מתוך הפסוק הקודם שופך אור על כל הפרשה המוזרה הזאת. אנחנו פעם עסקנו ברעיון העמוק יותר של הדודאים, לא עוסק בזה רבנו בחיי עכשיו. גם האימהות רחל ולאה שהיו מריבות זו עם זו על הפעולה הזאת הטבעית, על הפעולה הזאת הטבעית, כל דבריהם היו מן המין הזה. מן המין הזה הכוונה היא ממין השכל, כי היו יודעות ברוח הקודש שיוד בית שבטים עתידים לצאת מיעקב מארבע נשים. זהו שאמרה לאה לרחל, אמעט קחתך את אישי, והשיבה רחל לכן ישכב אמך הלילה. ולאה שיצאה לקראתו ואמרה לו אליי תבוא כי שכור שכרתיך, לא הייתה כוונתן הרדיפה של התאווה חס ושלום, כי אם כוונת המצווה בלבד, כאשר ידעו בי נבואה. עכשיו מופיע המשפט הגדול, והדיבור הזה כנבואה באבות. אני יודע לכם קשה לקלוט את זה, אומר רבנו בחיי, תתרגלו כמו שקשה לכם להבין נבואה. למה קשה להבין נבואה? מה, אתה לא מבין את המילים? אתה מבין את המילים. חזון העצמות היבשות, אתה לא מבין את המילים? אני יודע מה זה עצמות, אני יודע מה זה חזון, אני יודע מה זה יבשות, מה אני לא מבין? אז למה אתה לא מצליח להבין את הנבואה? כי אתה בפלנטה אחרת. אז אנחנו בפלנטה של אחרי החטא, והאבות והאימהות הם הפלנטה הקודמת. את והיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבושש, ואתה כן מבין? הם שם. אתה מנסה כל הזמן להסביר יפה את כל הפסוקים בפלנטה שלך. חבל על הזמן, אתה בכלל לא מבין, אתה לא מבין את הכיוון. תכניס את האבות והאימהות פשוט למגירה של אדם וחווה לפני החטא. תתרגל לזה. זה דבר מדהים, מה שרבנו בחיי אומר. הדיבור הזה כנבואה באבות שכל פעולותיהם נמשכות אחר השכל, וכל דבריהם אפילו השיחה שלהם על פיו יחנו ועל פיו יישאו. גם באימהות הנביאות אין בהן כיעור ולא רוע מוסר. וראיה לזה מה שדרשו חז"ל כדי פלאות. חז"ל אומרים כך, בינינו, במילים שלנו, בתוך השיחה הלא מתורבתת, במילים מתורבתות של אנשי התרבות שלנו, בין רחל ללאה, מי צריכה לקבל ציון פחות טוב? סליחה על הביטוי. לכאורה לאה. זאת אומרת, תצא לאה לקראתו, זאת אומרת אליי תבוא. נכון? וראיה ברורה לזה מה שדרשו חז"ל, זה תלי פלאות. רחל, שזלזלה במשכבו של צדיק, לכן ישכב עמך הלילה, לא זכתה להיקבר עמו. לאה שטבעה ואמרה לו אליי תבוא, כי שכור שכרתיך, נסתכרה שיצא ממנה יששכר. חז"ל ממשיכים, וזהו וישכב עמה בלילה הוא. לא אמר בלילה ההוא, אלא בלילה הוא לפי שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא. זה הכל היה אלוקי. אגב, מה יוצא משם? יששכר וזבולון. כל החיבור שחולמים עליו כל הדורות. וזהו שאמרה לאן נתן, עכשיו מדהים הפסוק לפי הרבנו בחיי, זה פילי פלו. וזהו שאמרה לאן נתן אלוקים שכרי. מה זה נתן אלוקים שכרי? למה שכרי? כלומר, פירוש מופלא, שכרי כפי כוונתי. הוא מבין מה אני מתכוונת. נתן אלוקים שכרי. אני יודעת, אומרת לאה, שכשיקראו את הפסוק הזה לא כולם יבינו וירימו גבה. נתן אלוקים שכרי לפי כוונתי. הוא מבין, הוא יודע ועד מהי הכוונה האמיתית שלי. קשה לנו להבין? הקוד הוא רק לתפוס שהאבות והאימהות נמצאים שם לפני החטא הראשון. צריך להתרגל לזה, צריך להבין את זה, זאת מציאות שהיא קשה להבנה. אני רוצה להבין אותה עוד מעט. אני רוצה להבין לא רק את המציאות הזאת, אלא לכאורה, מה אנחנו עושים עם זה? בסדר, אבל אני לא מבין את זה, אני לא חי בעולם הזה. מה אני עושה עם זה? מגיע לזה עוד מעט. וזהו שאמרה לאה נתן אלוהים שכרי, כלומר שכרי לפי כוונתי, כי לשון הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. ועוד מתוך מה שכתוב, הישמע אלוהים אליה, הרי מה כתוב מיד אחרי? ותאמר אליי תבוא כי שכור שכרתיך, וישמע אלוהים אליה ויתן לה בן חמישי, נכון? ותן את לאה ליעקב. יורה שהתפללה לקדוש ברוך הוא, והלמדת כי על הפעולה הטבעית הזאת נענשה זו ונסתכרה זו. והשכר והעונש אינו כי אם על מעשה המצווה, ובעולם שלנו אנחנו היינו מתרגמים הפוך, שזאת עשתה מצווה יותר גדולה וזאת פחות גדולה. סימן שאתה לא מבין. הנה העניינים כולם יורי ויורו ויעידו כי הייתה כוונתם למצווה. הרעיון הוא גדול מאוד וצריך להיכנס אליו לאט. אמר פעם אחד האדמו"רים, וישק יעקב לרחל, כתוב בפרשה שלנו, וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק. כולם שואלים על מה הוא בכה. אמר אחד הרבס, הוא בכה כשהוא ידע מה עוד יעשו מהפסוק הזה. פתאום הוא חשב מה יעשו מהפסוק הזה והוא התחיל לבכות. אז זה וורט, אבל בעומק יש מעבר פלנטות, ואין מעבר פלנטות יותר גדול מבסוגיה הזאת. צריך להתרגל לזה. אבל מה אנחנו עושים עם זה? מה זה בא להגיד לי בעולם שאני נמצא? ואני יודע אותי, קוד איש ואשתו. אישי, 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 הווה את אשתי, תנה את נשי ואת ילדיי. כל הקוד הזה הוא קוד שהאבות והאימהות, זו נקודה מאוד חשובה, אמורים לתקן בו את מה שאיתו היה העולם אמור לחיות, נכשל, והאבות והאימהות אמורים להמשיך את הרעיון הזה. זה הרעיון של השכל קודם התאווה. וזה אמור לקחת אותנו למשהו מאוד מעשי מבחינתנו. תרשו לי מהמושגים היסודיים והגבוהים האלה לרדת ממש למעשה. שאלה פרשנית בספר בראשית. זהו, אני שם קו, מתחיל מההתחלה. שאלה פרשנית פשוטה בספר בראשית. דבר מאוד מעניין. כל אחד מהאבות, עוד מעט נגיע לאמהות, כל אחד מהאבות, הפגישה המרכזית הראשונה שלו עם הגוי התורן, שאיתו הוא אמור להתמודד עם איזשהו נציג רציני של אומות העולם, הפגישה הראשונה היא סביב הסוגיה הזאת של איש ואשתו, של כולם. ובכל פעם הסיפור מופיע במקום שנראה כאילו הוא לא באמת קשור לפרשות. זה איזשהו סיפור צדיקים יפה, אבל הוא לא ממש קשור. זה טוב בתור סיפור צדיקים. פעם ראשונה, אברהם ושרה אצל פרעה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו לך לך מארצך וממולדתך, נכון? אל הארץ אשר אראך. נכון? כך מתחילה פרשת לך לך. תעזבו את בראשית נוח. אל תעזבו, בסוף נגיע לשם, שם יהיה העיקר. נלך, אנחנו נחזור לבריאה. ונגור בעזרת השם בנבואה. אבל נלך לאט לאט. בוא נלך ללך לך. שם מתחילים, נכון? אברהם מצטווה ללכת לארץ כנען. בסדר? הוא הולך לארץ כנען, הוא מגיע הנה, נוצאת אוהלו בין בית אל ובין העי, נכון? מצוין. ומה קורה מיד אחר כך? רעב בארץ. בעקבות הרעב, צריך אברהם לרדת למצרים. הוא יורד למצרים, חוזר ברכוש גדול, ואז מתחילה מריבה בין לוט לאברהם. רואי לוט ורואי אברהם. בסדר? בעקבות המריבה הזאת, לוט הולך לסדום. אחר כך מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, אני עושה חזרה מהירה, תקציר הפרקים הקודמים. נכון? אחר כך מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, ברית בין הבתרים, שרה והגר, וכך הלאה. בסדר? פרשת לך לך. נכון? מצוין. הוא יורד למצרים, למה? מה ירידה למצרים מלמדת אותנו על רצף הפרשות? אני מבין שהמתח עם לוט מאוד קשור להמשך הפרשות, כי בכל פרשת וירא נראה את חורבן סדום ואת לוט ואת הכל, נכון? אבל מה פרשת הירידה למצרים נותנת לנו? היה רעב, הוא יורד למצרים, הרמב"ן אומר, מה זה בא ללמד אותנו? שמעשה אבות סימן לבנים. גם הם ירדו למצרים, וגם הם יצאו ברכוש גדול, וכשחזר אומרים שמעשה אבות סימן לבנים, זה מה שזה בא ללמד. הרמב"ן מסביר, הוא נתן את הכוח לרדת למצרים ולהתרומם ממנה. זה הגדרה יפה ברמב"ן. מעשה אבות סימן לבנים זה לא משהו שיקרה היה, אלא האבות עברו את זה כדי לתת לנו כוח להתמודד כשנעבור את זה. תלמד מה שקרה אצל האבות, תקבל כוחות. כשבא יעקב לשכם, הוא לימד אותנו להתמודד. מצוין. אז בוא נראה את מעשה הבנים. הבנים מגיעים למצרים, משתעבדים, יוצאים ברכוש גדול, הכל אותו דבר. אז בשביל מה מופיע שם הסיפור של אברהם ופרעה עם שרה? מה, זה המוטיב של מצרים? מה זה חשוב? ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים. למה כשיש רעב הולכים למצרים? כי יש במצרים נילוס. נכון? תמיד מצרים, כל ספר בראשית היא המקום שהולכים כשיש רעב. זה לא תמיד בגשם, יש שם אוכל, הבנתי. וירד אברהם מצרים, מה? אני חוזר לפסוקים, זה במקור 8, ולא נראה את הכל, ממש בשיא הזריזות. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית. נכון? ואז כל סיפור אברהם ופרעה עם שרה. אמרי נא אחותי את, וכו'. פרעה לוקח אותה, ואחרי זה פרעה נבהל, הקדוש ברוך הוא מנגע את פרעה נגעים גדולים, פסוק י"ז במקור 8, פסוק י"ז, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. נכון? ויקרא פרעה לאברהם, ויאמר מה זאת עשית לי? למה לא הגעת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחות היא ויקח אותה לי לאישה ואתה הנה אשתך? שימו לב כמה פעמים הוא חוזר על האשתך הזה. אגב, מה פירוש? וינגע השם את פרעה נגעים גדולים על דבר שרי אשת אברהם. מה החידוש? היא אשת אברהם? אנחנו לא יודעים שהיא אשת אברהם? על דבר שרה. מה זה מוסיף כל הפרשה הזאת? הבנתי. אחותי היא, ההתמודדות, משם מה קורה בהמשך, אני מזכיר, יוצא אברהם, נכון? חוזר לארץ ומתחילה מריבה בין לוט לבין... אתה רצית ללמד מעשה אבות סימן לבנים? זה הפרשה? למה בסיפור הזה? אחותי, תגידו מקרה פעם אחת, לא נורא, סיפור צדיקים חשוב. אני עובר לפרשה הבאה, וירא. אני ממשיך בתקציר הפרקים הקודמים. וירא. הפעם זה עוד יותר מולט.
כי סיפור אחות היא אנחנו כבר יודעים, נכון? מבינים את העיקרון. איך מתחילה פרשת ויירה מקור תשע? מקור תשע, ויירה אליו השם באלוני ממרה, את שלושת המקורות הבאים אני רוצה לראות ממש בהבזקים, כדי לראות אחרי זה את המכלול. ויירה אליו השם באלוני ממרה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, נכון? ואז מי מגיעים אליו? שלושה מלאכים, שלושה אנשים, מלאכים, נכון? מה רוצים שלושת המלאכים? סיכום פרשת ויירה בשנייה אחת, מה הם אומרים לו? שתי בשורות, א', שרת אליהם, ב', סדום תחרב. למה מלאך שלישי? כי צריך מלאך שיציל את לוט. נכון? מצוין. אז שרת אליהם, סדום תחרב, ולא תינצל מסדום שתחרב. בסדר? קלטתי. מיד אחרי ההודעה ששרת אליהם, שרה לא מאמינה, הנה באוהל, על זה שרה אשתך, יוצאים המלאכים לסדום בערב. נכון? ואז באים שני פרקים, י' ח' וי' ת' ומתארים את חורבן סדום. אברהם מתפלל 40, 30, 20, 10, נכון? הוא קם בבוקר ורואה את חורבן סדום ככיתו הכבשן, אמת? לוט ניצל, אשתו נהיית נציב מלח. אני רק מזכיר, נכון? שתי בנות לוט בשחרותו של לוט, נכון? מביאות לעולם את מואב והמון, נגמרת פרשת סדום. למה אנחנו מחכים עכשיו? מה הייתה הכותרת של הפרשה? שתי בשורות. לוט, ניצל, סדום, חרבה. מצוין, עכשיו לאן צריך להגיע? אגב, זה הסדר. בגלל שהמלאכים הלכו לסדום מיידית. ופקידה שרה לוקחת את התקופה שהיא לוקחת. כי הרי מה אמרו לאברהם, למועד הזה, כעת חיה. אז קודם כל, חורבן סדום, הצרת לוט, ועכשיו אנחנו צריכים להגיע לבא שם פקד את שרה, נכון? זה הסדר. הרי בשביל מה היו פה שלושה מלאכים? אני מחכה עכשיו לבא שם פקד את שרה. מקור שמונה, סירה תשע. שלושה אנשים, בסדר? פרק י' ח' י' ת' גומר את זה, ובמקום להגיע לבא שם פקד את שרה, שזה מגיע בפרק כ' א' בפסוק האחרון במקור תשע, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. אתם יודעים למה כתוב שם כאשר אמר וכאשר דיבר? כי בטח שכחת. באמצע היה פרק בלתי קשור בעליל. איזה פרק? פרק כף, שלם. מה יש בפרק כף? וישא משם אברהם ארצה הנגב. וישב בין קדש ובין שור והיה גור בגרר. כמה שנים הוא גר בגרר? 26. והיה גור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. מה הסיפור פה כל כך חשוב? למה אתה לא יכול להגיד לי כבר מה קרה אם והשם פקד את שרה? במחזור כתוב ובכן והשם פקד את שרה. אני פעם חשבתי שכתוב שם ובכן כי סוף סוף הגענו לזה. ובכן כן, שכחת, אבל כן, השם פקד את שרה. שמה זה יפה כל הפרק הזה? ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא, וישלח אבימלך מלך גר ויקח את שרה. ושם כל הסיפור, אני לא חוזר. נכון? הכל אותו דבר. אגב, כל כך קצר פה הפעם. הפעם אין הננה ידעתי כי אישה יפת מראה והיה כי יראו אותך. לא צריך. איך אמרנו פעם? ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא. אני עדיין מתעקש שזה הפשט. רש"י אומר ויאמר אברהם אל שרה אשתו כמו על שרה אשתו. בסדר, אז למה לא כתוב על? בסדר, כי לפעמים על זה אל. אני עדיין רוצה בעניותי להתעקש שהפשט הוא ויאמר אברהם אל שרה אשתו נקודותיים תרגיל אחותי היא יוצא לדרך. 60 שניות זזנו. אחותי, ספנים, גמלים, כיפול דגלים, והעסק מתחיל לנוע. כי באחותי היא כל הגדוד צריך להשתתף. כי אברהם ושרה לא הולכים שני זקנים לבד. יש הביג גזון, כל הפמליה שם. וכולם הולכים, כולם צריכים לשתף פעולה עם תרגולת אחותי. יש פקל מסודר ועובדים לפי זה. לא צריך עכשיו את כל העברת לאחים, הנה לה ידעתי, הבנו כבר, די, גמרנו, אחותי. אבימלך לוקח את שרה, נכון? בניגוד לסיפור עם פרעה, פה זה הרבה יותר אלגנטי. כי שם פרעה הוא ככה נראה מאוד עצבני, לא שנראה עכשיו להפוך את אבימלך, אבל פרעה נראה מאוד לא נחמד, והוא אומר, הנה אשתך, כך ולך, גמרנו. אבימלך לעומת זאת מפתח שיחה מעניינת מאוד. יש כן אבימלך בבוקר. אגב, קוד מאוד מתאים אצל אברהם אבינו, אפילו עם אותם טעמי מקרא. וישכם אבימלך בבוקר, פסוק ח' במקור 9, ויקרא לכל עבדיו, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. ויקרא אבימלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו, מחטאתי לך, כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו, עשית עמדי. במקרה של פרעה, פרעה לא נתן לאברהם בכלל את זכות התגובה. במקרה של אבימלך זה בדיוק הפוך, אבימלך מחכה כבר לאיזושהי תשובה. אברהם לא נותן לו את זכות הפסקת השאלה. תעננו, והוא לא עונה. הפסוק אמר, היום אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? מה אברהם עונה? היום אל אברהם, אולי תתנצל? אולי תגיד, תשמע, תרגיל אחותי, אתה יודע, גם אצל פרעה זה כך, אין לי ברירה, אני יודע. היום אל אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. נו, אז מה? אז אין, מה זה עניין שלך? והרגוני על דבר אשתי. אני לא סומך עליכם. אתם לא מבינים את הנושא שנקרא אשתי. המושג אשתי לא מעניין אתכם. הפוך. רק כדי להזכיר. אגב, אבימלך לא חולק עליו. מאוד הגיוני. צריך לתפוס. בממלכה הקדומה, המלך הוא כל יכול. הכל שלו, הכל רכושו, כל בני האדם רכושו. נכון? כמו ארבעת המלכים שלוקחים את כל רכוש סדום ועמורה וילכו. רק שני פסוקים אחר כך אנחנו רואים את פירוט הרכוש. אתם זוכרים את פירוט הרכוש? הנשים, העם, האוכל. זאת תפיסת מלך בשר ודם של הכל יכול. של ההשתלטות הרודנית. מה רע בזה? עוד רגע נגיע לזה. כשאברהם מגיע יחד עם שרה למצרים, הוא יודע בדיוק כאן הוא מגיע. הוא אומר לשרה, אין בכלל שאלה שאת, כמו שאני, רכושו של המלך. החשש שלי הוא אחד. אם המלך לוקח אותך, יש לו רק בעיה אחת בלקחת אותך. בשביל לקחת אותך, הוא צריך להשתחרר מהגנות שלך. מה גנותך? הרי את יפת מראה. גנותך היא שלא עלינו, את אשת איש. ואם את אשת איש, את אשת הדיוט. זו בושה למלך שישתמש ברכוש שהוא של מישהו אחר. איך פותרים את הבעיה המלכותית הזאת? הורגים אותי. עכשיו, ברגע שאני מת, הבעיה המוסרית כבר לא קיימת. את לא אשת אדיוט. את סתם רכוש יפה. ועכשיו אפשר לקחת אותך. אגב, כולם טועים פה בפרשה, כאילו אברהם דואג לעצמו. זה פשוט אי הבנה של הפסוק. אברהם אומר לשרה, למען ייטב לי, מה המילה? בעבורך. לחייתה נפשי בגללך. מה זה למען ייטב לי בעבורך? אז כולם מבינים, אני רוצה לדאוג לזה. מה הנושא? מה יכול פרעה לעשות לשרה? מה יכול פרעה לעשות לשרה? לטמא אותה. מה הוא יכול לעשות לאברהם, מקסימום? להרוג אותו. נכון? מה לדעתכם בעיני אברהם חמור יותר? בעיני האיש הזה שמוכן לקחת את בנו לעקדת יצחק? בעיני האיש הזה שהיום יודע בפעם הראשונה כי אישה תפה מעליה? אתם יודעים מה אומר אברהם לשרה? את יודעת למה אני צריך לחיות? רק בשביל דבר אחד, בעבורך. הוא ייקח אותך, זה אין שאלה. רק השאלה אם הוא ייקח אותך ואני חי כדי לעזור, או שהוא ייקח אותך ואני לא חי, והדבר היחיד שאני יכול לעזור זה בתפילה מלמעלה. יש דרך אחת, שאני בעבורך אוכל להישאר פה כדי לעזור. למען ייטב לי בעבורך. כך מסביר סטורנו במקום. וחייתה נפשי בגללך. בגללך במקרא זה גם לכבודך, בשבילך, בגללך. כי בגלל האנשים האלה. לכבודך, הייתה נפשית. אצל פרעו, המושג אשתו, הוא בסך הכל הפרעה לנועל המלך הגיבור ששולט על הכל. כשאברהם ממשיך אל אבימלך, הוא אומר לשרה, שרה, עם כל ההבדל שיש בין עולמו של אבימלך הפלישתי, שהוא הרבה יותר מוסרי מעולמו של פרעה. אנחנו רואים את כל ההבדל בפרק, את כל האווירה. שם אברהם גר בארץ פלישתים ימים רבים, עם כל ההבדל בין זה לזה, עדיין אנחנו צריכים להשתמש באחותי, כי הוא לא מבין את נושא אשתי. אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי, יש פה הרבה דברים יפים, אין כאן את הבנת איש ואשתו. את ההבנה שאתה אדוני המלך לא יכול לגעת באיש ואשתו. את ההבנה הזאת אין. זה יסוד מאוד מאוד גדול. וצריך להבין שהקוד הזה בעם ישראל הוא קוד רגיש מאוד. הדבר הראשון שעשה ההגמון היווני בחנוכה הוא לקחת את הקלה ביום כלולותיה. לפגוע בסוגיה הספציפית הזאת. הבא את אשתי. הסוגיה המדויקת הזאת היא נקודת הקוד. שעליה מתפתח הוויכוח. אלא ששוב אתה מתקשה, למה זה תקוע פה בפרק אף? באו שלושה מלאכים, ביסרו את הבשורות, תגמור עם השם תקע בצרה, אני גם לא מבין משמע זה בא כל הפסוק, תביא זה אחר כך. אני עוזב, אני אחזור לזה עוד רגע. גמרו עם אברהם פעמיים, פעם עם פרעו, פעם עם אבימלך. פרשת תולדות שקראנו בשבת שעברה, יצחק אבינו, מגיע לגרר, נכון? הוא חשב לרדת למצרים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא יורדים ממצרים למרות שרעב, שוב רעב, שוב הולכים להיפגש עם מלך אומות העולם. יצחק זוכה להימנע מפגישה עם פרעו המצרי, הוא הולך להיפגש עם אבימלך, ג'וניור, עם אבימלך השני, נכון? יופי, הוא נפגש עם אבימלך השני, ואנחנו מחכים עכשיו לבורות, לבארות. זה הסיפור, נכון? הוא חופר בארות שסיכמו מבדי פלישתים, אמת? ואחרי סיפור הבארות נגיע למה? למה מגיעים אחרי הבארות? לסיפור הברכות. נכון? כך תמיד הבנתי שהבארות והברכות זה פרשת תולדות. עוד פעם מפריעים באמצע. עם איזה משהו לא קשור מרחות. והיה ישב יצחק בגרר מקור 10. מה שאני רוצה לטעון בהמשך הוא שלא מפריעים באמצע. זה העיקר. כל השאר זה התפורה. רק פשוט התבלבלנו בספר בראשית. התבלבל לנו. התמונה והמסגרת התבלבל. זאת התמונה. פרשת תולדות זה לא הבארות, זה הברכות. הבארות והברכות זה המסגרת של פרשת תולדות. פרשת תולדות זה איש ואשתו, עשיו והחיתיות, יעקב והשליחה של יצחק את יעקב ללא תיקח אישה מבנות הכנעני, והמסקנה של עשיו שאסור לקחת מבנות כנען. בשביל להבין את התפורה, מביאים באמצע מסגרת. עוד רגע, עוד רגע מלך עם זה. זה מהלך שצריך לראות אותו לאט לאט. מה קורה שם במקור 10? וישב יצחק בגרר. וישאלו אנשי המקום לאשתו. ויאמר אחותי, כי ירא לאמור אשתי פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראי. טוב, כבר היינו בסיפור הזה, נכון? הפעם זה כבר במהדורה מחודשת. והיא כי ערכו לו שם הימים, וישקף אבי מלך מלך פלישתים בעד החלון. עוד פעם מדובר במקום של יצחק נוח לגור בו. גם טכנית רב בארץ והוא גר בגרר, וגם וישב יצחק בגרר, וישב בנחת. נכון? וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. ובטח מתחשק לך לשאול, רגע, רגע, זאת התנהגות? לא אבימלך, על יצחק. וכדאי שוב להיזכר ברבנו בחיי. שאומר לנו, לא הבנתם שהאבות והאימהות באים להחזיר אותנו ללפני החטא. אתם לא מבינים בכלל. מה שאתם קוראים לא בבית ספרנו, זה בקומה העליונה של לפני החטא. אתם לא תופסים בכלל את הפרשות. ויקרא אבי מלך ליצחק ויאמר, אחינה אשתך היא! ואיך אמרת אחותי? ויאמר אליו יצחק, כי אמרתי, פן אמות עליה. ויאמר אבי מלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך. אחד העם הכוונה היא אני.
והבאת עלינו השם. ויצב אבי מלך את כל העם לאמור, הנוגע באיש הזה ובאשתו, מות יומת. וואי, זה עם מעניין. כלומר, את הציווי לא לגעת באיש ובאשתו צריך לצוות את כל העם. מה זה רלוונטי לכולם הנושא? כנראה שכן. אחרת למה צריך לצוות את כל העם הנוגע באיש הזה ובאשתו? מה זה הוורט הזה של האיש הזה ואשתו? שמעתם את הדבר המעניין הזה? האיש הזה ואשתו. ויזרא יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ושוב מתחשק לך לשאול, טוב טוב, אם כל הסיפור בא להגיד, בארות, אז תתחיל פה. מראי ורבותיי, זה דבר מדהים. ספר בראשית תחילתו בבריאת העולם ובבריאת האדם. האדם נברא זכר ונקבה גם יחד. לאחר מכן מחלק הקדוש ברוך הוא את האדם. עם חטא האדם הראשון הולך העולם ומתחיל להידרדר. קין והבל, ההמשך. תחילתה של פרשת בראשית, סיעה של הבריאה בבריאת האדם, סופה של פרשת בראשית, באכזבה הנוראית מהאדם ובהחלטה להביא מבול על העולם כולו בגין האדם. חטא האדם הראשון גורם לאדם תגובה אחת, ירידת המדרגה מהשכל אל התאווה. ויעשו להם חגורות, כיסוי הערבה. מהו הגורם המביא למבול? הרבה גורמים. מהו הגורם המדויק הקודם למבול? פסוקים מפורשים. מקור 11. אני מדלג על שלושת הפסוקים הראשונים, או על שני הפסוקים הראשונים. והפסוקים הבאים הם סוף פרשת בראשית, פרק ו', פסוק א'. והיא כי החל האדם לרוב על פני האדמה. אלה פסוקי ההקדמה למבול. סוף בראשית לפני נוח. והיא כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. שימו לב אגב לשוביניזם. האדם החל לרוב, ולאדם נולדו בנות. לא הבנתי. בנים לא נולדו? או לא. עוד מעט. ויראו בני האלוהים את בנות האדם. שמעתם? לא פחות? כי טובות הנה. למה פחד יצחק שיקחו את רבקה? כי טובת מראה. ויראו עבדי פרעה כי טובה האישה, ויעללו אותה אל פרעה. נכון? בתוך ככה האישה בית פרעה. היה אגף במכס שעסק בזה. איך ראו עבדי פרעה כשטובה האישה כשהם נכנסו בדיוטי פרי? פשוט צריך להתרגל לזה. למה קשה לקלוט? אבל צריך להתרגל. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מסקנת השם? ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם. רוחי לא תישאר באדם לעולם. האדם לא יוכל להישאר עם רוח השם. מה מפריע לו להישאר עם רוח השם? מה הנקודה? ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. הנפילים היו בארץ בימים ההם, כמה פסוק, וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. מה זה להיות גיבור ערב המבול? מה זה להיות גיבור? כמה יותר נשים בחרת? כמה יותר טובות? הם הגיבורים. מי אגב הגיבור בשר ודם הראשון שאנחנו זוכרים אותו בשמו? נמרוד. מה הוא היה עושה? זה בדיוק מה שהוא היה עושה. חזל מתארים באריכות. למי שלא מבין מאיפה חזל למדו את זה, זה מהפסוק הזה. הם הגיבורים. החלטה, וירא השם, הפסוק הבא, כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רק כל היום, ויומר, אני אומר על פה, לא מופיע בצילום, ומה הוא אומר? אמחה את האדם אשר עשיתי מעל פני האדם.
ואת כל הרבה. כלומר, מה הסיבה? הסיפור הזה. שואל הכלי יקר שאלה נפלאה, פעם הזכרנו אותו, אבל מזמן, כלי יקר מדהים. וירא השם כי רבה ראת האדם, כמה רבה? וירא השם כי רבה ראת האדם, נכון? בתרגום לאנגלית זה, הראה זה a lot, נכון? הרבה. נכון? many, much, crazy nicht. נכון? כמה רבה? כמה כמה? 100 קילו, 1,000. לפי כמה מחליטים מתי מבול? אומר הכלי יקר, לא הבנת בכלל את המילה רבה. בעברית, רבה זה לא רק אלות. בעברית רבה זה גם פעולה. וירא השם כי הולכת ומתרבה רעת האדם. וירא השם כי רבה רעת האדם, השם ראה את הרעה בנושא הזה המיני. ובנושא הזה יש כלל פסיכולוגי שחז"ל הגדירו אותו טוב מכל. מסביעו רעב, מרעיבו שבע. ככל שתסביע אותו יותר, הוא ירעב יותר. יסוד א' בהתמכרות. מרעיבו שבע. וירא השם כי בנושא הזה רעת האדם רק הולכת ונהיית רבה ורבה ורבה. אז מה מביא הקדוש ברוך הוא? מבול של כל מעיינות תהום. איזה? רבה. זה בדיוק הרבה. רבה רעת האדם במים הבלתי יכולים להיפסק האלה. מעיינות התהום רבה. ואז מגיעה החלטה על מבול. למה מבול? כי אין בעולם איש ואשתו. איש ואשתו פירושו, אז מה אם אתה מלך? למה אתה חושב שגיבור זה מי שיכול לשלוט על? אתם אגב מבינים כשמופיעה לנו המילה גיבור במקרא בהקשר הזה, מה עומק הדעה של איזהו גיבור בחז"ל? אתם מבינים שאיזהו גיבור הכובש את יצרו הוא האנטיתזה של המה הגיבורים? מי גיבור? הגיבורים של פרשת נוח? של המבול? או הגיבור של אבות? איזהו גיבור? ההוא או ההוא? תחליט. פרשת בראשית מסתיימת. בכל פרשת בראשית אין דוגמה לאיש ואשתו אחרי אדם וחווה. יש תולדות, 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 תולדות. יש דוגמה אחת פעם אחת, בקיצור, כי אני רוצה להגיע קדימה, למך עם שתי נשים. עדה וצילה. למך הרוצח. למך זה שהרג כי ילד, כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי. חז"ל מתארים בצורה כל כך חזקה, עדה וצילה, שתי נשים היו לו. האחת, הוא היה צריך אותה בתור עדי. ולכן רצה שבכלל היא לא תתעבר, ולא תהיה בהיריון אף פעם, שלא יכחש יופיה, היא תישאר תמיד יפה. האחת היא תהיה ככה לבלדות, רכוש, היא תהיה בצל כזאת, צילה. רק התפספס לו גם לאדם וגם לצילה, פתאום זה לא הלך. זה לא סתם כזה, זה דבר מדהים, זאת התפיסה. אין טעם לעולם, אי אפשר לחיות כך, לא ידום רוחי באדם בשגם ובשר, אי אפשר, הרוח לא יכולה להיכנס להתרבות הבשר הזה. הרוח לא יכולה לעבור דרך זה. אין מקום, זה סתום. אמחה את האדם אשר עשיתי מעל פני אדם. מביאים הבול. צריך נוח. מה צריך נוח לעשות? לבנות תיבה. מה הקוד של התיבה? הקוד של התיבה. מי נכנס לתיבה? איש ואשתו. זה הקוד. איזה איש ואשתו? נו, מקור 12, כולנו זוכרים, אבל כל כך חשוב לחזור על הפסוק הזה, כי הוא הפסוק הכי מעליב לדעתי בתנך. איש ואשתו. איש ואשתו מי? נוח ואשתו, ושלושת בניו ונשותיהם, נכון? לא, 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 נדמה לכם. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה ושבעה, שבעה שבעה, איש ואשתו. איש ואשתו בהמות. ומן הבהמה אשר לא טהורה היא, זה כדי שתרגע לגמרי, שניים, איש ואשתו. אמר רב חיסדא, וממצינו אישות אצל בהמות? לא מוגזם? הבהמה זה הולך אצל הווטרינר. איש ואשתו זה יש רופאים, זה יותר מתורבת, לא? לא, בכלל לא. בכלל לא. אתה טועה. לתיבה נכנסים מי שענו על הקוד איש ואשתו. מי שלא נפגעו בחיידק בני האלוהים ובנות האדם, הלוקחים מכל אשר בחרו. כשחיפשו בגלובוס מי שענו על קריטריון איש ואשתו, מצאו ארבעה בני אדם וקצת יותר בהמות. זה מה שנשאר בגלובוס. השאר מבול. אין אפשרות להמשיך את העולם כך. ואז בא הקדוש ברוך הוא אל נוח ואומר לו, זהו, מבול לא יהיה יותר. אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. לא יהיה יותר מבול. אבל אתה תמשיך ללמד את קוד איש ואשתו בעולם. ואתם פרורבו. תמשיך ללמד את קוד איש ואשתו. בעולם של אחרי המבול. בעולם שנספה. בגלל שדמות אלוקים עשה אותו זכר ונקבה, לא הצליחה להתממש. למה לא נברא האדם יחידי, אתם זוכרים? מפני מה לא נברא האדם יחידי? חז"ל שואלים את זה במשנה. מפני מה לא נברא האדם יחידי? יכול היה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם יחידי. למה הוא לא נברא יחידי? למה הוא ברא אותו זוג? כדי שלא יחשוב שהוא אלוהים. אתם מבינים מה קורה לבני האלוהים שחושבים שהם נבראו יחידים? נוח יוצא מהטבע. ומה קורה כשנוח יוצא מהטבע? היו בני נוח היוצאים מן הטבע, אני חוזר למקור 12, שם חם ויפת. וחם הוא אבי כנען. מעניין, ייחוס. וחם הוא אבי כנען. אגב, לחם היו ארבעה ילדים. כוש, מצרים, פוט, כנען. חם הוא אבי כנען. שלושה ילד בני נוח ומאלה נפצה כל הארץ. ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם. ויש מן היין וישכר. ויתגל בתוכו לו. היה רחב אביך נען את ערבת אביו, היה גד לשני אחיו בחוץ. מה? מה קורה מיד כשיוצאים מהטבעה? חם, אביך נען, מתעסק בערבת אביו. הרי על זה סיכמנו שהעולם טבע. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יהיה עוד מבול. אז מה צריך לעשות? ויקח שם ויפת את הסמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ויחסו את ערבת אביהם ופניהם אחורנית וערבת אביהם לא ראו. פעולה אצילית. אבל זה מה שנקרא אקמול. זה לא טיפול שורש. מה עושים עם החם הזה? מה עושים עם ההשתוללות הזאת? מה עושים עם הרבה רעת האדם הזה? מה עושים איתו? ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. ויאמר, מי היה בנו הקטן? חם. ויאמר, ארור מי? כנען. מה התבלבלת? לא התבלבל בכלל. קוד אנטי איש ואשתו בעולם הוא כנען. אתם יודעים מתי מקיאה הארץ אותנו בפרשת האריות? כאשר אנחנו עושים בה כמעשה ארץ כנען. מי שיעשה כמעשה הכנעני, הארץ תקיא אותו. ארור כנען!
עבד עבדים יהיה לאחיו. זה טיפול שורש. זה לא לחסות. כנען צריך להתרומם. מי יצטרך לקחת את כנען תחת חסותו כדי שכנען לא ישתלט עליו? שם ויפת. בעולם הזה יש מי שיש לו שם לכל אחד ואחד. איש, אישה, אדם, חיה. לכל איש יש שם. ואף אחד הוא לא רודן שבשבילו כולם או כולן רכוש. שם. ככה זה הולך. יש חם. וחם הוא אבי כנען. אם שם לא ישלוט בחם, חם ישלוט בשם. זו ידיעה קשה מאוד. יעברו ימים עד שיגיד את זה יצחק לעשיו. היה כאשר תריד ופרקת אולו מעל צוואריך. ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. ויאמר ארור השם אלוקי שם ויכנען עבד למה. מי הם בני חם? מי הם בני חם? כוש ומצרים ופוט וכנען. פוט נעלם בעמים. אין פוט בתנך. פוט מופיע בצפניה בסוף, בנבואה, בביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, יתגלגל לנו איזה גלגול של פוט. אז אין לנו פוט שאפשר לטפל בו. כוש ילד את מי? נמרוד, הגיבור. זוכרים מה עושים הגיבורים? מי עוד יש לנו? כנען ומצרים. נכון? כנען ומצרים. לאן יצווה הקדוש ברוך הוא לקחת את עצמו ולהביא את העולם, את הנצר למשפחת שם, את אברהם? לאיזו ארץ? לארץ כנען. נכון? שמה יצטרך? אגב, הארץ הזאת לא נקראת בכל התנך ארץ, לא בכל המקרא, בכל חמישה חומשי התורה ארץ ישראל. ארץ כנען. זה השם. כי הכנעני אז בארץ. אתה צריך לרומם את כנען. איזה עוד ילד נשאר? מצרים. נכון? מצרים. מי הילדים של מצרים? המשך. אלה הפסוקים שתמיד בדלגים עליהם, כי הם לא מעניינים, זה התולדות. ומצרים ילד את לודים ואת עממים ואת להבים ואת נפתוחים. זה לא אני בחרתי את השמות, זה כתוב. ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. ואת כפתורים. זה מעניין מאוד הפלישתים האלה. כולם נולדו ואלה יצאו. מאיפה יצאו? איך יצאו? מה כתוב? ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. איך הם הגיעו לשם? רשי, את פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם, מפטרוסים ומכסלוחים יחד, פלישתים, משניהם יצאו. שהיו פטרוסים וכסלוחים מחליפים משכב נשותיהם אלו לאלו. ויצאו מהם מי? פלישתים. אברהם הולך לארץ, איזו ארץ? כנען. בארץ כנען יש רעב. לאן לוקחים אותו? לארץ מצרים. הילד הבא של חם. במצרים הוא פוגש את פרעה ומתמודד עם איזו בעיה? איש ואשתו. במצרים הוא חוזר לארץ כנען ונרגע. ושם הוא פוגש את מי? את אבימלך מלך פלישתים. שוב ברו איש ואשתו אצל הפלישתים אשר יצאו משם מכפתורים וכסלוחים. ברור איש ואשתו לא יסתיים עד שיצחק יגיע לגרר ויברר עם אבימלך ג'וניור את ברור איש ואשתו פעם נוספת. עוד פעם איש ואשתו, הרגוני על דבר אשתי, המושג אשתי אצלכם לא קיים. זה הקוד שלנו. ולכן הגעתי לארץ כנען. וכל הפעולה היא להחזיר את העולם למה שהעולם יצא ממנו ובגינו נגזר מבול. ואומנם אחר כך הוחלט שלא יהיה מבול כללי, אבל יהיו מבולים. המבול הבא הולך להיות בסדום. למה לוט מגיע לסדום? כי היא כגן השם
איך? כארץ מה? מצרים. מה יש שם בלוט? מה יש שם בסדום? הנה נראה לי שתי בנות. הוציאה לה את הן. מכל אשר בחרו. למה אתם רוצים משכב זכור עם אלה שבאו? קחו אותם. איך סיום פרשת סדום? שתי בנות לוט. לוט. איזו הכנסת אורחים יש לאברהם אבינו? תגידו לי, הכנסת האורחים של לוט פחות גדולה מזו של אברהם אבינו? לא. בפירוש לא. לוט עפה מצות. לוט נתן לרחוץ רגליים ולישון. אתם יודעים מה ההבדל בין הכנסת האורחים של אברהם ללוט? אין הבדל. ההבדל הוא אחד. מעולם לא הייתה הכנסת אורחים של אברהם. הייתה הכנסת אורחים של אברהם ושרה. ואיפה אשתו של לוט? נציב מלח. אתם מבינים את חז"ל שאמרו שאשתו של לוט נהייתה נציב מלח, כי כשלוט ביקש ממנה מלח לאורחים, היא אמרה לו, לך מפה. ללוט לא היה דבר אחד, אשתו. אתם רוצים לראות את זה ברור לגמרי בפסוקים? ויקח אברהם, מקור 14, בסוף פרשת נוח, עוברים קדימה. ויקח אברהם ונחור להם נשים. לראשונה במקרא איש ואישה עם שמות. לראשונה. מי הייתה אשתו של חנוך? מכירים את השמות? של מתושלח. של קין? של שט? של נוח? נעמה, דרשה. כתוב! למך! נו, אנחנו הבנו בדיוק מה עושה. שם אשת אברהם שרי! וינגע השם את פרעה נגעים גדולים על מה? על דבר? שרי לא. על דבר שרי אשת אברהם. על זה הנגעים. איך שפרעה התעצבן על הקוד הזה. למה לא אמרת אשתכי? הנה אשתך כך ולך. אתה עם הרעיון הזה. לך. אתה ואשתך. אתה פוגע בקיומו של הגיבור עם רעיון אשתך. אתה מייצר גיבור חדש בעולם, זה של מסכת אבות. חוצפה כזאת. אתה הורס את מלך בשר ודם. הגיבור הוא עולם שאין איש ואשתו. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה. ועכשיו, כמו במשפחה יהודית עם קוגל, בת הרן, אבי מלכה ואבי עסקה, בדודה של שפרינצה, בן דוד של ברל, הכל. ותהי שרי עקרה אין לה ולד. ועכשיו מילה חדשה בעברית. ויקח תרח, עוד בלי ציווי, לא כי הקדוש ברוך הוא אמר, שוכחים את גדולתו של תרח, שוכחים. את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת מי? שרי מה? קלתו. באנגלית אומרים קלתו, his daughter-in-law. מתאים לאנגלית. His daughter-in-law. קלתו, אמרנו יותר מפעם אחת, זה לא חתן קלה. זה בחתונה. אמרתי לכם, אני לילדיי אומר שהם עושים עסקה לא טובה. הם חתן קלה לשבוע, אחרי זה נהיה קלתי. זהו. מהיום קלתי. קלתו של אדם היא מה שמשלים אותו. מה שעושה את המכלול שלו. אתם יודעים מתי אדם נכנס למכלול שלו? כשבנו ממשיך את קוד איש ואשתו. אז אשתו של בנו היא לא his daughter in law, אלא היא קלתו. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי קלתו, אשת אברהם בנו. אתם זוכרים כמה פעמים מופיע ששרה היא אשת אברהם? ושרה היא אשת אברהם לא ילדה לו. ושרה היא אשת אברהם. כמה פעמים? הבנו את העיקרון כבר מספיק. אפשר לכתוב במקורות מספר ונדע. לא, לא בטוח שהבנת. לא בטוח שהבנת שמרגע זה כל החידוש הוא לא שאברהם צדיק. צדיקים היו לפני. שמעכשיו יש צדיק איש ואשתו. וכשהקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם לך לך, הוא לא ילך. הוא ייקח איתו את שרה אשתו. וכשהוא יגיד לו ללכת לגייר את כל העולם, הוא לא ילך. זה יהיה את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. אתה מבין מה לוט לומד? אז הוא מצליח, אבל לא עד הסוף. אז זה דבר גדול מאוד בסדום שיש אשתו. זה דבר מאוד גדול בסדום שיש שתי בנות אשר לא ידען איש. נו נו, אבל מה אפשר לעשות? שבסוף כשהוא כבר נופל, אז הוא אומר קחו אותה. ועם כל הכבוד, האשתו הזאת, זה הנציד מלך. ויאמר השם אל אברהם, אני קופץ לפרק י"ב מקוצר הזמן במהירות, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדה שמך ואהיה ברכה, ואברכך מברכך ומקללך ארון ונברכו בך כל משפחות האדמה. נו, אז איך אני אברך את כל משפחות האדמה? רק אם יהיה קודש לאשתו. למה אין באדמה משפחות? למה המשפחות נהרסות באדמה? כי אין אברהם ושרה אשתו. אז איך יתברכו כל משפחות האדמה? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ויקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, וייצאו ללכת ארצה כנען. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. ויירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויעתק משם הארה, פסוק יפהפה, בפסוק ח', ויעתק משם הארה מקדם לבית אל, ויית אוהלו בהי. בית אל מים והעי מקדם, ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. וייצא משם אברהם הלוך ונסוע הנגבה, ומה הפסוק הבא? וירא אב בארץ, והוא הולך להביא לפרעה מלך מצרים. אתם יודעים מה רש"י לומד בויית אוהלו? תראו במקור 15. אוהלו היה צריך להיות כתוב באיזה אות? ויית אוהלו, וו. רש"י, אוהלקתי. בתחילה נטע את אוהל אשתו, אחר כך את שלו. זה לא יכול להיות בעולם של פרעה. יש גבול לחוצפה. וירא אב בארץ, וירא אברהם מצרימה. לך לך, וירא. חיי שרה, צריך בכלל לדבר על חיי שרה? כל עניין חיי שרה זה מות שרה, ווינח עם יצחק אחרי אמו, כשהקוד הוא אחד. לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. אל משפחתי. הכנעני צריך להתרומם עם שם ישתעבד לכנעני, לא יהיה שמות בעולם. ונחזור לממלכת הגיבורים של ערב המבול. נגמרת פרשת חיי שרה, מגיעים לפרשת תולדות. ואז באה פרשת תולדות, ובדקה אחת, פרשת תולדות, הפרשה שקראנו השבת, מתחילה הפרשה בלידה של עשיו ויעקב, במכירת הבכורה, נכון? נגמרת מכירת הבכורה, ויבז עשיו את הבכורה, ואתה מצפה שמה יהיה עכשיו? עכשיו יהיה הסיפור של נלך ואולי בעירות, בסדר, והברכות, נכון? כמו שהיה בבירה. אתה מצפה עכשיו לברכות, עשיו ויעקב, הוא גנב את בחורתי ועכשיו הוא לוקח את ברכתי, נכון? פתאום הפרעה, אבל זה נראה לא חשוב, זה הפרעה צדדית, זה ענייני משפחה. 16. לפני הברכות, אחרי הבעירות, מופיעים שני פסוקים שזה שונות, שונות, לא הבנו למה זה נכנס, זה שונות. לא היה מקום בדפוס. ויהי עשיו בן 40 שנה. אנחנו זוכרים פסוק הזה, ויהי יצחק בן 40 שנה, ויקחתו את רבקה. ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי. זה אגב בא אחרי פרשת הבארות. את יהודית בת בארי החיתי. איזה בארות חפר יצחק? איזה בארות? של אביו. מה התחנן אביו? רק דבר אחד בחיים. מה הוא השביע? בחיים לא כנענית. מה יש ליצחק בבית? בת בארי?
ואיזה שם יפה, יהודי. תרגום ליידיש, זה יידיש כאן. יהודית בת בעירי. אחיתי. שקרן, איזה עשיו. איזה חוץ נפלא. בתוך רכוב. ואת בוסמת. איזה בוסם. ואת בסמת, איזה שמות באמת מדהימים. נשים עם שמות. יש שמות. הכל כמו יצחק ורבקה. 40 שנה. התבנית אותה תבנית. אותו גשתה, הכל אותו דבר. רק בחוץ. ואת בוסמת בת אילון אחיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. נדמה לך שזה שני פסוקים כאלה צדדיים, סתם, אתה עושה מהם עסק עכשיו. העיקר עכשיו זה הברכות, עשיו, יעקב. איך מתחילות הברכות? מיד בפסוק הבא. ויהי כי זקן יצחק. נכון, הוא זקן, הוא ב-123, אבל הוא חי עד גיל 180, שעוד 60 שנה. הוא פתאום בא ואומר לבן שלו, לא ידעתי יום אותי. ותיכנה עיניו מראות. מה זה קשור ותיכנה עיניו מראות? אז תגידו, כי ככה הוא יהיה עיוור ולא יבחין עם איזה עשיו. רש"י כל כך פשוט. בטח שבתיכנה עיניו מראות. רבקה תאמר בהמשך, קצתי בחיי מפני בנות חטא כאלה. זה רבקה. רבקה יכולה להתמודד, כי רבקה היא התמודדה עם כל החיים. היא התמודדה עם הדברים הכי קשים. היא יכולה להמשיך. יצחק פשוט מת מזה. ותיכנה עיניו מראות, אומר רש"י בארבע מילים, מאשנן של אלו. די, פשוט מת. עיוור, אי אפשר לחיות יותר. והוא קורא לעשיו ואומר לו, לא ידעתי יום אותי. אתה הורג אותי. איך אני אחיה? אז מה הוא אומר לו? מה קרה? כנען השתלט עליך? השתלט עליך? למה אתה איש צייד, איש שדה? כנען השתלט עליך? צא השדה. אתה יודע מה קרה לי כשיצאתי השדה פעם אחרונה? פגשתי את רבקה. אולי תצא גם אתה לשדה? צא השדה. צודה לי צייד. דבר עם התמים. הוא לא אומר לו אפילו פעם אחת ואחרי זה תתחתן עם מישהי אחרת. זה יצחק. בוא נלמד אותך איך מרוממים את הבארות. יהודית בבאריה, בוא אני אלמד אותך. עשיו, יעקב, כל המתח, ואז צריך יצחק לקרוא ליעקב ולהגיד לו, לך מהר לפדן ארם. למה הוא צריך לברוח? למה הוא צריך לברוח? סיבה ראשונה שכל אחד זוכר, כי עשיו רודף אחריו. כן, כל אחד זוכר, אבל יצחק לא מדבר על זה אפילו מילה אחת, כי זה לא מעניין אותו. על עשיו תתגבר, יש לי בעיה אחרת לגמרי. אולי חס וחלילה גם אתה תיקח אישה כנענית? זה בכלל הנושא שלי. אצלי אין נושא אחר בעולם. זה הנושא. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. רבקה יודעת שליצחק היא לא תגיד עשיו רודף. זה לא מעניין אותו. היא צריכה להגיד ליעקב, ליצחק את הבעיה האמיתית. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לחיים? פילי פלאות, סוף פרשת תולדות שקראנו השבת. תקשיבו, זה מדהים. ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצבר וביומר לו, מה? לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדן הארם, בית הבתואל אבי אמך, קח לך משם משם מבנות לבן אחי אמך. אל שדי יברך אותך ויפריך ויערבך והיית לקהל עמים. ואז מה תקבל? כשלא תיקח אישה לבנות כנען ותיקח אישה מבנות, מה תקבל אז? פסוק ד', רק אז. ויתן לך את ברכת אברהם. תנאי, אין ברכת אברהם בלי זה. אתה יודע מה זו ברכת אברהם? ויקח אברהם את שרה אשתו. והשם ברך את אברהם בכל. זאת ברכת אברהם. אתה רוצה ברכת אברהם? זה עובד דרך זה. זה הנושא של פרשת תולדות. זה לא התפורה. רגע, זה רק מתחיל, תראו את סוף פרשת תולדות, זה מדהים. ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך וישתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדן הארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. מעניין מאוד. איך רש"י אומר פה בענדתנותו? לא ידעתי מה בא זה ללמדנו. אני יודע שאם יעקב ועשיו. לעניות, עניות, עניות דעתי, אולי פשוט הפסוקים הבאים, מסבירים, מה זה עושה פה? בואו תראו. סוף פרשת תולדות זה לא זה.
סוף פרשת תולדות זה לא הברכות. סוף פרשת תולדות זה המסקנה של עשיו. וירא עשיו כי וירח יצחק את יעקב. ושילח אותו פדן הארם לקחת לו משם אישה בבורכו אותו. ויצב עליו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען. או, כנראה זה חשוב לו. צף רטב. אתה בן 63. זה אתה החתן של יהודית בת בערי ובושמת הזאת, לא? נראה הלאה. ויצב עליו לאמור, את כל זה רואה עשיו, ויצב עליו לאמור לו, תיקח אישה מבנות כנען, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדן הארם. וישמע יעקב, זאת אומרת, עשיו ראה ששמע יעקב. וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו. זה הבעיה של הפרשה. לכן הוא אמר לי ללכת לשדה. לכן לא זכיתי בברכה. לכן אמא שהיא גם שלי וגם שלו עשתה את כל מה שהיא עשתה. עכשיו אני מבין מה היה. וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל. כמה מדהים שחזל עומדים מהשם של מחלת. אתם יודעים מה? שהנושא אישה נמחלים לו כל אבונותיו. ממי? מרבי שמואל. זה פילי תלעות. הרי למה הוא לוקח עכשיו את מחלת? נו, כדי שימחלו לו אבונותיו. הוא לוקח את מחלת כדי כן לזכות בברכת הארץ. הוא לוקח את מחלת כדי לא להיות מנותק לגמרי מברכתו של יצחק. ומה התנאי לקבל את ברכתו של יצחק, ברכת אברהם? לצאת מבנות הכנעני. אז מה הוא עושה? וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, עכשיו תראו ייחוס, משפוחה, קוגל. ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, אחות נוויות. או, ככה עושים בבית שלנו, מצוין. אבל עכשיו העיקר, על נשב. לא לאישה. אתם מבינים מה זה עשיו? האבא של הנצרות הזאת. אתם יודעים מי זה עשיו? הוא חשב שאפשר לבוא ולבקש מחילה ביום ראשון. את הכנעניות הוא השאיר בבוידים מאחורה. זה מיום שני עד שבת. ביום ראשון הוא בא עם מחלת. ככה לזה, לבידוי. והוא הראה שיש לו מחלת, נמחלים לו. מסודר, הוא בפרונט, יש לו מחלה. אומר רשי, יוסיף רשעה על רשעיות. שכוח. אבל זה אהבה מן השם. אז הוא לוקח את מחלה. בת ישמעאל, אחות לוויות, אתה לא תופס שלא תיקח אישה מבנות הכנעני, פירושו, לא תיקח אישה מבנות הכנעני. אתה לא תופס שזה האויב שממנו מפחד אברהם ויצחק ויעקב והקודש ברוך הוא מסיפור חם וכנען שבאו לעשות את המבול החדש? זה מעשה ארץ כנען? ואז יצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. ומה עושים? הולכים ללבן. ומה עושה לבן? מה כל ניסיונותיו בחיים? להרוס את הרעיון הזה של המשפחה. כל הניסיונות שאפשר. מה לא עשה? לאה, רחל, רחל, לאה, הכל. אשתי, אישי, 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 אשתי, לא הולך לך. זה הסיפור שלנו. נו, אז כבר יוצאים מלבן, חוזרים הביתה. 20 שנה בבית לבן, חוזרים הביתה. נו, אז איך לבטל, תקים התיבה. עושים סיבוב קצר דרך שכם. מי מקבל אותנו בקבלת פנים? שכם בן חמור הכנעני. חשקה נפשו בביתכם. חשקה נפשו. גם זה יש לו נפש. אז למה הוא עינה אותה? למה הוא אנס אותה? למה הוא תימה אותה? כדי שתבין מה זה הכנעני! הפגישה הראשונה בארץ מחדש. תלמד, תתמודד, את זה צריך לתקן. יוצאים משם, נגמר הסיפור, עכשיו אפשר ללכת לבית אל. מגיעים לבית אל, וישב יעקב. ביקש יעקב להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. מתח. יוסף הולך למצרים, נכון? יוסף הולך למצרים. ואיך מסתיים את הפרשה של יוסף הולך למצרים, והמדנים מכרו אותו, נו? והמדנים מכרו אותו למצרים, לפוטיפר, סריס, פרעה, שר, הטבחים. ופתאום פרשה שלמה. אנחנו קוראים לפרשה יהודה ותמר. טעות. וירד יהודה מעת אחיו. נכון, ממש מעצבן, כי זה לא קשור, כי אנחנו רכים לראות מה קורה עם יוסף. זה מאוד מעניין שליהודה יש אישה ונולדים לו ער ועונן, זה מעניין מאוד מאוד, אבל אפשר אולי אחרי המתח, כי אנחנו באמצע, ויוסף הוא רת, הרי כתוב של כך, והמדנים מכרו אותו למצרים לפוטיפר, סריס, פרעה, שר הטבחים, וירד יהודה מעת אחיו, וידע דשדו למי ושמו חירה. ומה עולה שם? בת איש כנעני ושמו שועה. אומר הרמב"ן, לכן אתם מבינים למה ער ועונן מתים? כי לא יכול להיות שמלך ישראל יביא את הדברים דרך בת כנעני. בשביל זה באה הפרשה. ויוסף הורד מצרימה. ויקנהו פוטיפר, סריס, פרעה, שר הטבחים. אז למה הצגתם? הרי זה חזרה על הפסוק. תקציר הפרק הקודם. אז למה הצגת? כדי להראות לך את האנטיתזה. מי המשיחים שלנו? יוסף ויהודה? נו, מי הבן השני של מצרים? בוא נראה מה הולך שם. יוסף הוא עד מצרימה. ומה הסיפור הראשון עם יוסף? נו, אשת פוטיפר. בוא נראה איך מתמודדים. יהודה מתמודד עם בת כנעני, יוסף מתמודד עם אשת פוטיפר. זה הקוד, זה הטסט, מול מצרים. וכשיוסף אומר לאשת פוטיפר, אבל את אשתו, היא צועקת בפעם הראשונה בעולם, עברי! הוא למד את הקוד, מנובל. בא להכניס הנה את הקוד של איש אשתו הרשע הזה. הביא לנו איש עברי להרוס לנו את הקוד. נכון? תפסת. פרו הולך, יוסף הולך לבית סוהר. הוא מגיע אל פרו. אנחנו מאוד מתרגשים כשהוא מגיע אל פרו ומספר לו את כל החלום. לא, אז מה המסקנות של פרו? אני יודע, איש נבון וחכם, נו, 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 ואז מה? ויתן לו את אסנת, בת פוטיפרה, כהן און, לא לאישה. צריך איזה כהן מיוחד כדי למצוא את ביתו. אולי זאת בת פוטיפר? אולי לא, אבל הוא כהן און. כשיבוא יהודה אל יוסף, ויגש אליו יהודה, בשלב מסוים במדרש מופיע שם תיאור מדהים, שבא יהודה אל יוסף, ויגש אליו ואומר לו, יש לי עכשיו כעס גדול וכו' וכו' וכו'. ואז אומר לו יוסף ליהודה, נורה דתמר קלתך, אנא מטפי. את ההתמודדות שאתה לא הצלחת עם תמר, אני הצלחתי עם אשת פוטיפר. זה האימות. אנחנו נשבור להיגלגל הכל שלא מבת איש כנעני, אלא דווקא דרך תמר. אגב, אתם מבינים למה חזל טוענים שתמר היא ביתו של שם? כי זה לא יכול לבוא מביתו של כנען. אגב, מי נשאר מבת איש כנעני ושמו שועה? הילד השלישי, שאלה. כי ער ועונן מתו. נשאר הילד השלישי, נכון? שאלה. מה אגב הבעיות של ער ועונן? מה חטאם? מה חטאיהם של ער ועונן? מה חטאיהם? לא להקים בנים על זרע אחיו המת. לא לייבם את אשתו. איש ואשתו. ומי נשאר שאלה? ומה הבקשה האחרונה, האחרונה, האחרונה של יעקב מבניו בכל ספר בראשית? כתוב בפסוק, כמעט לקראת סוף ספר בראשית, וישאו אותו בניו אל ארץ כנען, אל מערת המכפלה, וישאו אותו בניו. הוא מוסיף שם רשי משפט אחד, וישאו אותו בניו, מקור 18, ולא בני בניו, שכך ציוום, אל יישאו אותי לא איש מצרי, מצרים, ולא אחד מבניכם שהם מבנות כנען. וכדי לא לעשות עוד פעם חלילה טעות ולהבדיל בין נכד לנכד, אמר לא רוצה שנכדים יגעו במיטה, רק בנים. שואל הרמב"ן מאיזה נכד הוא פחד? אומר הרמב"ן, שאלה, הוא היה בנה של בת איש כנעני, וכדי שהוא לא ייגע במיטה, אמר יעקב כל הנכדים, רק בניי. מדהים. איש ואשתי. המעט כחתך את אישי, אתה יאהבני אישי. הווה את אשתי. לשון הזמנה. אתה חושב שאתה תצליח לעצור את המושג הזה של אשתי ואישי? ככה אתה חושב לבן? תשכח מזה. איש עברי. רק שורה אחרונה, כי הזמן מאוחר. איש אשתי לא נגמר פה, רק מתחיל. כל התורה הבנויה על זה. זה מתחיל בבריאה בזכר ונקבה, עובר דרך האבות והאימהות שצריכים לייצג את לפני החטא, וימשיך עד סוף התורה, עד סוף הנבואה, עד סוף הדורות. אתם יודעים איך מתאר הושע הנביא את אחרית הימים? יש לו תיאור אחד לאחרית הימים. כשהוא מתאר את החטאים, הוא אומר דברים קשים של הדוד על הרעיה. מקור 19. ריבו ואימכם, ריבו. כי היא, אימכם, כנסת ישראל, לא אשתי. ואנוכי לא אישה. ומה יהיה לעתיד לבוא? והיה ביום ההוא נאום השם תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. הבנו? עד שלא יהיה אשתי אישי לא תהיה גאולה בעולם. ואז כשתקראי אישי ולא בעלי, ואסיר אותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם. אני לא פונקציה, אני לא בעל, אני אישי ואשתי. וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה, זה כשיהיה אישי ואשתי, ועם עוף השמיים ורמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ וישכבתים לבטח, נו נו, ואז, 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 וארסתיך לי לעולם. וארסתיך זה ירוסים, לא? פעם שאלו אותי, וירסתיך לי לעולם, זה שהאירוסים נמשכים כמה שנים. למה אי אפשר להגיע כבר, יאללה, תכלס, נו? ארוך מדי. ונראה זה וירסתיך לי לעולם? בנישואין יש קשר עצום, אבל יש גם את הקשר הפונקציונלי של בעלי. האירוסים זה רק אישי. וירסתיך לי בחינת ארוסה. לעולם. גם כשתקראי לי בעלי, תקראי לי אישי, ואני לך אישי. וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים. וארסתיך לי באמונה, וידעת את השם. ערב טוב ומבורך.